גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.
שלום לכן ולכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר, מופיע גם בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם. פרק 317 נשמע על הטיפולים החדשים בהפרעות אכילה אצל מתבגרים, על החדשנות בייצור עדשות משקפיים ועל המקומות שאליהם מתנגזים בגוף חומרים קנבואידים בתהליכי צריכת החומר. כל אלו בפרק הזה. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון שמנגן לאורוצ'ס. טיפולים בהפרעות אכילה ובסובלים מהן.
רוב האוכלוסייה סובלת מהשמנת יתר, נמצאת באחוזוני המשקל הגבוהים, ולכן חלק גדול מהמקרים של אנורקסיה נרבוזה בשנים האחרונות הם דווקא במשקל תקין. כי אם אנחנו מתחילים עם משקל עודף ומאבדים אפילו 30% ממשקל הגוף, אנחנו בסופו של דבר יכולים להגיע למשקל שהוא לא נמוך אלא תקין, ועדיין המחלה היא אנורקסיה נרבוזה הקלאסית על כל המאפיינים.
נשמע על חידושים בתחום של ייצור עדשות משקפיים.
כשאנחנו רוצים להזמין עדשות למשקפיים, אנחנו צריכים לציין גם את הגיל של הפציינט, ויותר נכון אפילו את תאריך לידה המלא, כדי שיקחו את הנתונים של הבינה המלאכותית לגבי איך האישון שלו נראה, מעבר למדידה עצמה שנעשית במקום.
המקומות שבהם מתרכזים חומרי הקנביס בגוף ועד כמה הם משפיעים על הצרכנים.
כרגע נראה שהוא לא כל כך פג מהר. אצל משתמשים כרוניים, אתה יכול למדוד רמות של קנביס בשתן גם חודש אחרי שהם הפסיקו.
שלום לדוקטור טל סניר, מנהלת המחלקה לאשפוז ולטיפול בהפרעות אכילה במתבגרים בבית בצבא רפואה. שלום לך.
שלום.
יש את זה, נדמה לי, מרגע התאבות אצל חלק מהאנשים, נכון?
כן, יש הפרעות אכילה גם בינקות, אבל אנחנו מדברים על הפרעות אכילה בגיל ההתבגרות.
שזה מתחיל מגיל ההינקות, אבל בסדר. כשאת מדברת על הפרעות אכילה, לאיזה כיוון את לוקחת את זה? כי יש כאלה שגורמות לעלייה במשקל, לירידה במשקל, יש כאלה שגורמות להפרעות נפשיות, לאן את לוקחת את זה?
אז זה נכון, זאת אומרת, יש טווח מאוד רחב של הפרעות אכילה. כדי להגדיר בדיוק באיזה הפרעות אכילה אנחנו מדברים, אנחנו משתמשים בהגדרות של ה-DSM, שזה בעצם ספר ההבחנות הפסיכיאטריות.
וחתום עליו, זה עוד לא פרויד.
לא פרויד, זה ספר שנכתב על ידי גורמי טיפול רבים, ויש לו מספר מהדורות, כל כמה שנים מעדכנים אותו, ובעצם הוא כן, אבל הוא התנך של הפסיכיאטריה, בעצם כדי שכולם ידברו את אותה שפה ויבינו על מה מדברים. המהדורה האחרונה זה DSM-5, יצא לפני כמה שנים.
אז משם נלקחות, בואי נגיד, ההפרעות הנפשיות שגורמות להפרעות אכילה, אתם מטפלים בהכוון מסוים, זאת אומרת, הפרעות כלפי מעלה או כלפי מטה מבחינת המשקל?
אוקיי, אז זה לא ההפרעות הנפשיות שגורמות להפרעות אכילה, אלא הפרעות אכילה מוגדרות בתוך הקריטריונים של הפרעות נפשיות, זאת סוג של הפרעה נפשית, אבל זאת הפרעה...
כבר רציתי לדבר על הביצה והתרנגולת.
נכון, אבל זאת הפרעה נפשית שהיא הפרעת גוף נפש, זאת אומרת, יש כאן גם מרכיב ביולוגי משמעותי. זה נכון שיש טווח של הפרעות אכילה שחלקן גורמות לעלייה במשקל. אנחנו מדברים בסוגים שאופייניים, שהם מתפרצים בגיל ההתבגרות וגורמים לתחלואה קשה ביותר. שתי הפרעות ככה הקלאסיות אלה אנורקסיה נרבוזה, שזאת הפרעה שגורמת לירידה במשקל, בולמיה נרבוזה, שבדרך כלל יכולה להיות במשקל תקין, ובינג' איטינג דיסאורדר, זאת הפרעת אכילה שהיא פחות מוכרת וגם הוגדרה יותר בשנים האחרונות, שבה יש התקפי אכילה דומים לבולמיה, אבל אין פיצוי, ולכן המשקל בסופו של דבר הוא משקל עודף, ולא משקל תקין או נמוך. אני אגיד עוד דבר חשוב, שבשנים האחרונות רוב האוכלוסייה סובלת מהשמנת יתר, נמצאת באחוזוני המשקל הגבוהים, ולכן חלק גדול מהמקרים של אנורקסיה נרבוזה בשנים האחרונות הם דווקא במשקל תקין. כי אם אנחנו מתחילים עם משקל עודף ומאבדים אפילו 30% ממשקל הגוף, אנחנו בסופו של דבר יכולים להגיע למשקל שהוא לא נמוך, אלא תקין, ועדיין המחלה היא אנורקסיה נרבוזה הקלאסית על כל המאפיינים שלה.
טיפולים חדשניים שנחקרים בשנים האחרונות קיימים, כי את מצביעה על קשת כל כך גדולה, שאני מתקשה להבין אם יש איזושהי הפרעה מסוימת שניתן לחקור אותה לפחות בהיבטים סטטיסטיים.
אוקיי, אז כמו שאמרתי, באמת יש את ה-DSM-5, ספר האבחנות הפסיכיאטריות, שאחת המטרות העיקריות שלו זה שנוכל לבצע מחקר. זאת אומרת, אנחנו, יש האבחנות הן מאוד ברורות, כדי שכולם ידברו את אותה שפה, ואכן יוכלו לבצע מחקרים שמשווים נתונים ומתייחסים לאותו הדבר.
אבל זה, 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 אם את מסתכלת על גישה פרקטית למחקר שגרתי, יש שם מספיק פרטים כדי שאפשר יהיה לחמת אותם לאיזשהם ממצאים סטטיסטיים, ואז משם לגזור, כן?
בוודאי, ישנם כלים מחקריים שמתייחסים לתחומים של בריאות הנפש.
את יודעת מה, רק המשפט הזה שלך, או רק התשובה הזאת שלך, נדמה לי שצריכה להדאיג את מערך הרפואה העולמי. כי משום שאם זה ככה, זאת אומרת שיש עלייה מאוד משמעותית במספר אלה שלוקים בבעיות של הפרעות אכילה. בעולם.
יש בוודאי. אוקיי, אז אני מבינה את השאלה שלך, זאת אומרת, ללא ספק, ב-30 שנים האחרונות אנחנו מדברים על מגיפת ההשמנה, וחלקים מאוד גדולים באוכלוסייה סובלים ממשקל עודף. לא בהכרח אותם חלקים סובלים מהפרעת אכילה. כשאנחנו מדברים על הפרעות אכילה, אלה שמוגדרות ב-DSM, מדובר על הפרעות נפשיות שיש להם מאפיינים מאוד ספציפיים, ושוב, אנחנו משתמשים בהגדרות הספציפיות האלה באמת כדי שנוכל לעשות מחקר, לבדוק שיטות טיפול ולהשוות האם המחקרים שאנחנו עושים והאם דרך הטיפול שבה אנחנו משתמשים יעילה כדי להחלים או אפילו רק להרגיש קצת יותר טוב עם המחלה הזו.
בעיות נפשיות, אחד הדברים שהם סובלים מהם בעיקר זה דרכי טיפול. כלומר, כי לכל אחד צריך, כמעט לכל אחד צריך לכוון דרך מסוימת או דרך ייחודית בגלל קורות החיים שלו. ואז נדמה לי שגם כאן יש משהו יש טיפול שאת יכולה להגיד זה מתאים לציבור יותר גדול באוכלוסייה.
אז אני אגיד ככה, לפחות לגבי אנורקסיה נרבוזה, מה שברור וידוע באמת ממחקרים זה שאחד הדברים הכי חשובים זה להחזיר אכילה. זה גם מאוד הגיוני, זאת אומרת, כל זמן שהמוח לא מקבל מזון אי אפשר להחלים מהמחלה הזאת. התהליך של החזרה לאכילה באנורקסיה נרבוזה נקרא ריפידינג, הזנה מחדש, וזה תהליך על התהליך הזה נעשו הרבה מחקרים, מה קצב העלייה הנכון, איך להשיג אותו, מה אפשר לעשות בתהליך הטיפול כדי באמת לשכנע בן אדם שהדבר שהכי מפחיד אותו זה לאכול. אז יש כאן באמת דברים שהם נכונים לכולם, לשאלתך. בוודאי שהמבנה האישיותי, התהליכים הבין-אישיותיים, המשפחתיים, גם הם יש להם תפקיד מאוד משמעותי בהחלמה, וכאן באמת ההתאמה היא פר מטופל.
אוקיי, אז בואי נתמקד באיזשהו טיפול שלדעתך חדש ועובד.
אוקיי, אז בתחום של הפרעות אכילה, באמת הגישה הטיפולית שהוכחה עם היעילות הטובה ביותר בשנים האחרונות בעולם המערבי, מתייחסת לגישה טיפולית של family-based therapy, טיפול מבוסס משפחה. זו גישה טיפולית שמנסה להפחית את האשמה, שקיימת הרבה פעמים בתוך משפחות וגם אצל המטופלים בהפרעת אכילה, מנסה פחות למצוא את הסיבות ואת המקור, ומנסה לתת את הכוחות להחלמה בתוך המשפחה.
ואז זה אומר מערך שלם שמסתכל על לא רק על המטופל או המטופלת, אלא על המשפחה, שכולל, אני מניח, עובד או עובדת סוציאלית, פסיכולוג או פסיכיאטר, תזונאי או תזונאית, ומי עוד? בטח רופא שמבקר את כל העסק.
נכון, אז באמת הטיפול בהפרעות אכילה דורש צוות רב משתתפים, שכולו נמצא בשיתוף פעולה.
איך אתם אוהבים לקרוא לזה? מולטי-דיסציפלינרי?
מולטי-דיסציפלינרי, בהחלט. ובאמת צוות גדול שנותן מענה לקשיים הרבים שהם גם באמת משפחתיים. פסיכיאטר הוא גם חלק מהצוות, רופא שעוקב אחרי כל החלקים הגופניים, שבאנורקסיה נרבוזה אנחנו יודעים שיכולים להיות גם סיבוכים גופניים משמעותיים. כמו שאמרת, תזונאי, מטפל משפחתי וכולי, כשבאמת המטרה היא לתת מעטפת טיפולית רחבה, כדי...
שם כולם צריכים להסכים, כלומר גם האחות הקטנה והאח הגדול, עם האבא... ואם יש מעורבות גם של סבתא וסבא, כולם צריכים לחתום על הסכמה?
זה לא עניין של לחתום על הסכמה, אבל...
אני אומר, אוקיי, בסדר, אנחנו נשתלב בזה.
אבל ללא ספק, כשמדברים על טיפול משפחתי, הכוונה היא באמת שכל המשפחה נמצאת בטיפול. אני אומר שכשאנחנו מדברים על family-based therapy, זה לא טיפול משפחתי במובן הזה, אלא זאת גישה טיפולית, כמו שאמרתי, שהתפקיד שלה היא להעצים את כוחות הטיפול בתוך המשפחה.
אני חייב הסבר. איך זה נעשה?
אוקיי, זה מורכב, ובאמת, כמו שאמרתי, יש צוות שלם שיש לו תפקיד בתוך הדבר הזה. אבל בתוך גישת הטיפול הזאת, המחשבה היא שמי שמכיר את המטופל, הכי טוב זה ההורים שלו. וחלק מהתהליך הוא באמת לעזור להורים, למצוא את כוחות הריפוי ואת הכוחות שלהם אצל עצמם. כי הם באמת אלה שמכירים את המטופל הכי טוב, מכירים את הדינמיקה המשפחתית הכי טוב, אבל הם צריכים הרבה מאוד תמיכה. בתהליך הזה, וכן, אני רואה את המבט המשתאה, זה באמת מאוד מורכב.
לא, אני, את יודעת, אנחנו בעידן המורכב, אנחנו גם בתקופה מורכבת, ואז בא לנו עם טיפול מורכב. אני מוכרח שננסה טיפה לפרק את הברגים שמכסים אותו ולראות מה יש שם, כי אני יכול להבין שהמטופל עצמו מגיע לשיחות, אגב, מעורב בזה גם איזשהו טיפול תרופתי?
אז אני אומר ככה, הפרעות אכילה הן לא תמיד הפרעות מבודדות. באנורקסיה נרבוזה, קלאסית, המחקרים עד היום לא מראים יעילות של תרופה מסוימת. זאת אומרת, אין לנו תרופה טובה שהיא תרופה לטיפול באנורקסיה נרבוזה, פרט לאוכל, כמו שאמרתי. המזון הוא התרופה הטובה ביותר להחלמה מאנורקסיה נרבוזה. אבל הרבה פעמים יש גם תחלואה נלווית, ולכן נעזרים גם בתרופות פסיכיאטריות, כמו נוגדי חרדה.
אוקיי, אני מניח אם כך שמגיע מטופל, ההורים, שניהם ביחד, כמה שהדבר הזה אפשרי, כי נדמה לי, ויש לי סיבה טובה לחשוב שזה אף פעם לא בא מאיזשהו מצב שההורים, או שכן, ואז נשמע קצת אחרת, שההורים נמצאים ביחד, כי גם היעדר או גירושים של ההורים יוצרים איזושהי בעיה נפשית, שאחר כך מדרדרת לשם. ומי עוד?
אז נכון, זאת אומרת, כדי לטפל צריך לגייס את המשפחה, בדרך כלל המטופל מגיע עם ההורים שלו.
שניהם?
אנחנו מעדיפים ממש שזה יהיה שניהם, ואם הבית מפוצל, אז לפעמים צריך גם לפצל את הטיפול ולטפל בכל בית בנפרד. כן, אבל...
זכה הילד ויש לו מדריך מספיק מבוגר ומספיק מנוסה, שהוא לצורך העניין, אני יודע, בוגר קורסים מאוד משמעותיים גם בצבא, והוא מבחין שיש בעיה והוא גם יודע לחמת אותה. האם נביא גם אותו לצורך העניין?
אתה מתכוון אם יש דמויות נוספות בחיים שהן משמעותיות שאפשר לעזר בהן?
אני מיקדתי את ה...
כן, אני חושבת, תראה...
אני חמורה למוזיקה.
אני אומר ככה, במצבים קשים, בהפרעות אכילה, מגיעים לאשפוז. ולפעמים לאשפוז במחלקות סגורות. וחלק מהקושי באשפוז במחלקות הסגורות מתייחס לדבר הזה שאתה אמרת. זאת אומרת, זה בעצם מנתק אותם מפונקציות בחיים שיכולות להיות חיוביות בשבילם. למשל, ללכת לצופים באיזשהו מדריך שהוא דווקא דמות חיובית שם, קשרים חברתיים טובים, אולי בית ספר היא חוויה חיובית בשביל המתבגר. וכשמגיעים לאשפוז בעצם מתנתקים מהסביבה הזאת, מתנתקים גם מהמשפחה, במידה כזאת או אחרת, תלוי בסוג המחלקה. אנחנו בצבא רפואה, בגישה הטיפולית שאנחנו מציעים עכשיו, בעצם באים להציע משהו אחר, כדי להשאיר את המתבגר בתוך הסביבה הטבעית המתפקדת, כדי להשאיר בדיוק את הדמויות החיוביות האלה בחיים שלו. זאת אומרת, אם אנחנו מצליחים להימנע מהאשפוז ולטפל בבית, אז בתלות במצב הגופני והבריאותי, אבל אולי אפשר באמת להמשיך ללכת לצופים ולהיות בקשר עם אותו מדריך מיטיב.
אני מניח, טל, שאנחנו על הקצה, ואני צריך את זה כשאלה האחרונה, אבל זה נורא מסקרן אותי. אני מניח שהליך הטיפול הוא די שגרתי, במובן המקבע של המילה, וכולם פחות או יותר מתחילים באיזושהי נקודה מסוימת, אולי שהיא שונה, אחת מהשנייה, אבל פחות או יותר מתכנסים לאיזשהו אירוע אחיד. יש איזושהי סדרת שאלות או סדרת הכוונות שנותנים למשפחה באותו רגע כדי ליישם את הטיפול בצורה הטובה ביותר?
אני חושבת שבאמת העיסוק בדימוי גוף ובמה אוכלים ובמשקל, זה דבר שהוא באמת קיים בצורה מאוד נרחבת, בטח באוכלוסיית המתבגרים. והרבה פעמים מורים מתלבטים, האם זה התחלה של הפרעת אכילה, האם אני צריך לפנות לטיפול, איפה אני מתחיל את הטיפול, למי אני פונה. הכתובת הראשונה, הטובה ביותר, היא כמובן רופאת הילדים, שמכירה את המתבגר או המתבגרת מגיל צעיר יכולה לראות האם קיימים סימנים, כמו שאמרנו, לפי הקריטריונים הברורים, ואז באמת להנחות לטיפול הלאה. דרגת הטיפול ועוצמת הטיפול נקבעת על ידי כל אותם אנשי המקצוע שתיארנו שהם מעורבים בתהליך.
שותפים. טל שניר, זה מרתק. תודה רבה לך.
תודה לך.
שלום אלי סביון, לאופטומטריסט אלי סביון, שלום לך.
שלום וברכה.
אני אתן לך להגיד מה אתה, בסדר? אז אתה בעלים של, של מכון לאופטומטריה?
כן, אנחנו זכיינים של צייס ויז'ן סנטר בארץ.
אוקיי.
שזו חנות אופטיקה, אבל שהיא משלבת את כל הטכנולוגיות המתקדמות ביותר שיש לחברת צייס להציג בתחום של האופטיקה.
תראה, פעם היו חותכים תחתיות של בקבוקים, שמים אותם על חוטי ברזל, ויש לך משקפיים.
משהו כזה, כן.
מה יש היום?
היום אנחנו מדברים על תחום אחר לגמרי. התחום הוא ברמה הטכנולוגית, כמו שאתה יכול למצוא בכל חברות ההייטק. התחום שלנו זה תחום שמתעסק בעדשות למשקפיים, שהוא גם עדשות, מה שנקרא, חד מוקדיות.
רגע, אתם מתעסקים בפיתוח עדשות או שבהתאמת העדשה?
בהתאמת העדשות. הפיתוח נעשה בחברת צייס בגרמניה.
אוקיי.
ואנחנו, בשילוב המכשור שקיים אצלנו במקום, אנחנו יכולים לגרום לעדשות להיות ברמה אינדיבידואלית מאוד גבוהה של התאמה.
זאת אומרת, אם נחליט, נראה על מה אנחנו מדברים, זה על תחומים של בדיקת היכולת ראייה שלי כמרכיב משקפיים, במקרה אני כבר שנים עם זה, ואיך מייצרים לי את העדשה הכי אופטימלית.
נכון.
הכי יעילה מבחינתי, הכי טובה.
אני קצת אקדים ואומר שכל התחום של, למשל במולטיפוקל, שזה הטכנולוגיות המתקדמות ביותר שקיימות, בתחום של האופטיקה או העדשות למשקפיים, אז התחום הזה עבר ממש מהפכה טכנולוגית.
רגע, שנייה אלי, אנחנו מדברים עכשיו בעצם על אותו מכשיר שעליו אני מניח את הסנטר שלי, מצמיד את המצח למין קשת כזאת, כדי שאתה תוכל לראות לי את העין.
כן, אז הפ, הפוזיציה היא אותה פוזיציה, אבל המכשור הוא שונה לחלוטין.
אוקיי.
היום, מה שנהיה עם הזמן זה שההבנה שלכל אדם יש את הצרכים השונים כדי לראות.
כן.
לדוגמה, אדם שנוהג במונית כל היום, יש לו צרכים אחרים מאשר עובד בהייטק שהוא נמצא הרבה שעות מול המחשב. אז בצייס כבר הבינו לפני הרבה שנים שצריכה כאן איזושהי, צריכה להיות כאן איזושהי ספציפיקציה לגבי ההתאמה של ה... של המשקפיים השונים בצרכים השונים.
אוקיי.
ומכאן גם בא העניין הטכנולוגי לידי ביטוי. היום אמנם אתה מכניס את הראש למכשיר, אבל השאלה מה המכשיר הזה עושה...
לא, ואני... זהו, כי מה, ש, כי, מה ש, כי מה שאני מנסה לדגום לצורך העניין, זה את הנקודה שבה המכשיר מלמד אותך מה אני צריך. עכשיו, אם אתה גם מפתח לצורך העניין כלים של בינה מלאכותית, אז אני יותר אוהב את מה שנקרא מראה העיניים מאשר מראה הנתונים.
כן.
אוקיי, איפה אתם?
אז זה שילוב, כי על סמך הנתונים שאנחנו לוקחים מהעיניים שלך, אנחנו יכולים להגיע לתוצאה אופטימלית, ספציפית לצרכים שלך. אבל אני אתן ברשותך כמה דוגמאות. אותו מכשיר, יש לו מכשיר שבודק גם את תקינות מעבר האור לתוך העין, איך האור מתפזר, מה שנקרא ברציות של האור. המכשיר יודע גם לעשות מיפוי של הקרנית שלך, שהיא חלק מהמערך האופטי שמרכז את הקרני אור לתוך העין. וכל הדברים האלה הם נלקחים בחשבון כשמיוצרות העדשות בגרמניה. יש לנו מכשיר נוסף שמצלם את המסגרת שהאדם בוחר להשתמש בה. על העיניים שלו ומודד את המרחק של העדשה מהעין, לדוגמה, או את הזווית שהמשקפיים יושבים על הפנים.
אבל אתה אמור, סליחה על השאלה, אתה אמור בתור בעל הידע לשפר לי את הראייה, זאת אומרת, לא להשתמש במה שיש לי כבר, אלא לשפר את זה באיזושהי צורה.
כן, לא, מה שאמרתי זה כשבעבר, כש... אדם היה הולך לעשות בדיקת ראייה אצל אופטומטריסט, האופטומטריסט היה מתייחס רק לאיזה מרשם הוא צריך, או איזה מספר הוא צריך.
כן.
במשקפיים. היום זה לא ככה. המרכיב הזה ישנו כמובן, והוא מרכיב חשוב מאוד. אבל כל הדברים שמסביב, הם דברים חשובים לא פחות. כי כמו שאתה יודע, אם אתה לוקח מקרן של סרטים, ואתה מרחיק אותו מהקיר, התמונה תלך ותגדל.
כן.
אתה תקרב אותו לקיר, התמונה תלך ותקטן. אז כנה לגבי העדשה של, שבמשקפיים שנמצאת לפני העיניים, אם אתה מרחיק את המשקפיים או מקרב אותם לעיניים, האפקט האופטי משתנה. ולכן צריך לקחת כל מיני מדידות כדי לשמור על, על אפקט אופטי רצוי.
ספר לי על המדידות האלה.
אז צייס בנו מכשיר שמצלם את המשקפיים שלך, או שאתה בחרת, אם הם חדשים, ומודד את כל הפרטים האלה, כולל גם הזווית שהעדשה נמצאת מול העין, וכולל ה...
אלי סביון, אני רוצה להבין מה אתה מודד, כי יש, אני אגיד לך גם למה.
אוקיי.
כי נדמה לי שהעדשה, שבסופו של דבר אתה מרכיב על המסגרת, בנויה מיכולות הניתוח של כל פיקסל בתוך הרשתית, לגבי מה שהוא רואה. זאת אומרת, אם הזווית תהיה... אך תהיה לא טובה, אני אראה מטושטש בסוף. ואז המרחק, המרחק יש לו כאן משמעות גדולה.
נכון.
ונדמה לי שגם צריך להתחשב באיזשהו מרכיב זהתי או משהו כזה, או אתה יודע, המרכיב של המרחק מהעין. אז מה אתם מודדים?
אז כשאנחנו, אנחנו מודדים הרבה דברים במהלך הבדיקה. אבל
כן.
כשאנחנו מודדים לקבוע את המרשם, כלומר את המספר, מה שקוראים לזה, אז זה מרכיב, כמו שהתחלתי להגיד קודם, זה מרכיב חשוב, שהוא משתנה או יכול להשתנות בהתאם למסגרת שאתה תרכיב עליך. כי מסגרות שונות ישבו על אותם פנים בצורות שונות, או במרחקים שונים.
זה בדיוק, זה פרמטר אחד. אוקיי, נכון. זה מדד אחד.
נכון.
אבל זווית, לך יש עיניים שהן יחסית, בוא נגיד, נדמה לי קטנות, או בינוניות. לי יש עיניים לצערי נורא גדולות, כי אני הרבה זמן מסתכל. זה שני סוגים של, זה עיניים אחרות, ועוד מסתכלים על, על הצבע של העיניים, ועוד כל מיני דברים כאלה. בגלל זה אני באמת רוצה לדעת מה אתם מודדים. זאת אומרת, איזה מרחקים אתם מודדים? מה עוד נכנס שם לשיקולי בניית ההדשה?
אני אתן לך דוגמה. למשל, דבר נוסף שמודדים זה את גודל האישון שלך.
כן.
כי גודל האישון משתנה עם השנים. אנחנו מתחילים עם אישונים גדולים.
אנחנו קצת צריכים להכניס כאן מידע ולהגיד, זה לא אחרי צריכה של חומרים נרקוטיים, תמשיך בבקשה. כן.
אז לאורך השנים, הגודל של האישון שלנו משתנה.
כן.
ואישון, כמו שאתה בטח יודע, הוא הצמצם של העין, הוא הצמצם כן. של המצלמה. אז הוא משפיע על איכות הראייה, ולכן אנחנו משלבים גם טכנולוגיות של AI, של בינה מלאכותית, שבהם, סטייס השתמשה בזה, שלקחו הרבה מאוד אנשים עם הרבה מאוד פרמטרים של גודל האישון, וכשאנחנו רוצים להזמין עדשות למשקפיים, אנחנו צריכים לציין גם את הגיל של הפציינט, ויותר נכון אפילו את תאריך לידה המלא, כדי שיקחו את הנתונים של הבינה המלאכותית, לגבי איך האישון שלו נראה, מעבר למדידה עצמה שנעשית במקום.
אוקיי.
אז האפקט הוא שונה, כל הפרמטרים האלה נכנסים, בשקלול של ההזמנה של העדשות.
ומה עוד? האם המרחק של, של העין מהעדשה נלקח בחשבון?
כן.
האם צורת העיגול נלקחת בחשבון? האם זווית שבירת האור שם, שיש שם על כל פס של העדשה נלקח בחשבון?
כן, כל הדברים נמדדים ונלקחים בחשבון.
מה אתה מודד שם? זווית או מרחק?
יש מכשיר שבעל 9 מצלמות אצלנו, שמצלם את המשקפיים על הפנים ב-180 מעלות.
אוקיי.
ואז גם מהצד אפשר לראות איך המשקפיים מונחים מבחינת הזווית, כי גם לזה יש השפעה אופטית. גם את המרחק שדיברנו עליו קודם מהעיניים.
אתה איך אתה שם את הפונים, זה יותר
לדוגמה, כן. גם הפונים גבוהים יותר או נמוכים יותר, ישנו את המיקום של האישון בתוך העדשה עצמה.
אוקיי.
וגם זה מרכיב מאוד חשוב. אז גם איפה האישון שלך ממוקם, הוא גם כן משהו שנמדד. אז כל הפרמטרים האלה שהם בעצם פרמטרים אינדיבידואליים של מי שעובר את הבדיקה הזאת, את הצילום הזה, ולכן כשמייצרים את העדשה עבורו, העדשה תצא הרבה יותר ספציפית, גם למסגרת וגם לאדם עצמו.
אני אשאל אותך שאלה מרגיזה.
אוקיי,
קח את תיק הנתונים של הבן אדם, כמה מדדים יש שם? בערך.
יש המון מדדים, ורק חלקם.
אני לא סתם שאלתי כמה, כי זה, אני אגיד לך גם למה, כי זה ייתן למאזין הבנה מה אתם עושים בעצם, ולמה זה כל כך מסובך.
יש המון מדדים, שאפילו
חלקם. המון, אנחנו מדברים על מאות או עשרות או כמה.
אנחנו מדברים על לפחות עשרות, ואני אומר די בוודאות ש יש גם מדדים שלא חשופים בפניי. וכשאנחנו מעבירים את הנתונים של העיניים, זה עובר רק הנתונים עצמם, בלי השם של הנבדק כמובן. אבל כשאנחנו מעבירים את הנתונים לגרמניה, נלקחים כל הנתונים האלה מכל המרכזים של צייס בעולם, ומשולבים לתוך תוכנת AI, שהיא למעשה זאת שבונה את התכנון הבא של העדשות. או צוברים ככה מידע לגבי העיניים, המרשם, גודל האישונים, מעבר האור לתוך העין. וזה משמש לבסיס של המחקר הבא.
אני, אוקיי, זה בדיוק מה שבאתי לשאול, ענית לי על השאלה. עכשיו, לגבי הכנת העדשה, כל עדשה נעשית, בוא נגיד, באופן ייחודי למותאם, או שיש איזשהו פס ייצור? כלומר, ברור שזה פס ייצור, השאלה אם כמו במכוניות, הוא כל פעם מקבל נתוני מערכת אחרים.
אז יש שתי קטגוריות. האחת זה מה שאנחנו קוראים עדשות מדף, שאלה עדשות שייצרו אותם, אבל הן מונחות על המדף, ושולחים לנו אותם ברגע שאנחנו מזמינים. שם אין תהליכים ספציפיים שמתבצעים, ואלה בדרך כלל עדשות פשוטות יותר שמיידות או רק לרחוק, או רק לקריאה. כשאנחנו משלבים, או רוצים לייצר עדשות שהן רב מוקדיות.
להלן, עדשות חכמות.
כן, אז מה שקרה פרוגרסיביות.
קיבלת סלוגן, קדימה.
אז העדשות הפרוגרסיביות הן עדשות שהן או מולטיפוקל, או עדשות משרדיות, או עדשות לחבר'ה שהם עובדים הרבה מול מחשב, שנקראות דיגיטל אצלנו, אז יש כל מיני עדשות כאלו ששם הנתונים האינדיבידואליים הם גם מקבלים הרבה יותר משמעות, כי כיוון שהעדשה משנה את העוצמה שלה בהתאם לנקודת ההסתכלות, אז זה חשוב לקחת את כל הפרמטרים האינדיבידואליים של מה שדיברנו עליהם קודם.
אלי, ברשותך, לפני שנמשיך, בואו נעשה הפסקה קצרה, כמה הודעות, נשמע קצת מוזיקה, דקה ונשוב לשיחה.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
איך אתה רואה את העתיד של, של, של המקצוע הזה? כי, אוקיי, זה בסדר שאנחנו שולחים את כל הנתונים לגרמניה. זה בסדר. השאלה אם אצלך בחנות אפשר לבנות, כמו שבנו פעם, מדפסות תלת מימד, אם אפשר לייצר מערך כזה שאוקיי, בדקת לי את העיניים ואתה אומר לי, תחזור עוד שעה, תהיה לך, יהיו לך משקפיים.
זה קיים.
ואני לא, סליחה, ואני לא מדבר על אותם משקפי מדף שאתה, שיש, שאנחנו מוצאים אותם בעיקר כן. בתחנות דלק.
כן, הבנתי.
אוקיי.
זה קיים, אגב, ביצור של מסגרות. יש מקומות בעולם שמייצרים לך את המסגרת על המקום לפי מה שאתה רוצה.
אלי יקירי, עדשות.
עוד לא. בעדשות עדיין לא.
אבל
לא,
זה
למיטב
לכיוון?
למיטב ידיעתי לא.
אבל זה בכיוון?
אני לא יודע לענות לך על זה, אם יש משהו שמפותח בכיוון הזה, אבל היות וכל היצור של העדשות הוא יצור שהוא מורכב ודורש רמת דיוק מאוד גבוהה, אז יכול להיות שזה יהיה, אבל אני מניח שזה ייקח עוד זמן.
אז אני אעזור לך. יש מרכיב סדרתי בעדשות, זאת אומרת, לך יש עדשות שהן קצת מרובעות, לי יש עדשות שהן קצת עגולות, איתן שיושב איתנו זה עדשות חנוניות, זה שלושה סוגים של, של עדשות, אבל בסופו של דבר המוצר עצמו נראה די דומה. השאלה אם, אם, אתה, אם יש מצב שאתה יכול לקחת עדשה כזאת ולעשות לה התאמה לי, לאיתן או לעצמך.
ניתן להזמין את העדשות.
עזוב להזמין, אם יש מצב שבמכשיר עתידי אפשר יהיה לעשות את זה אצלך בחנות.
אני מאמין שכן.
אוקיי.
למרות כמו שאמרתי, התהליכי ייצור הם תהליכים מורכבים. והיום כשאתה הולך למפעל שמייצר עדשות, זה פס ייצור מאוד רחב ומגוון עם הרבה תחנות באמצע.
כן, ברור לי.
כי יש מעבר לתוכנת מחשב ש... היא זו שאחראית על הליטוש של העדשה. העדשה עוברת גם תהליך של ציפויים, כמו עדשות שמחליפות את הצבע, וכמו ציפוי אנטי-רפלקטיבי. יש דברים שצריכים עוד להתבצע על העדשה, ונכון להיום זה מבוצע רק במפעלים.
תן לי אמירה לגבי חומר העדשה. אני בטוח שזה זכוכית, יש כאלה שאני רב איתם שאומרים לי שזה בקלית, יש כאלה שיגידו זה פלסטיק מלא, מה זה?
היום העדשות...
זה שכבות, קודם כל.
העדשות רובן שמיוצרות, הן מיוצרות מפלסטיק. מפלסטיקה ברמת צלילות כמובן
גבוהה מאוד.
Okay. אבל יש גם עדשות זכוכית.
מה עדשות... עדיף?
לכל דבר יתרון וחיסרון. Okay. עדשות הזכוכית הן עדשות עם רמת צלילות גבוהה יותר מפלסטיק, עדיין. והחומר עצמו יותר קשיח ויותר עמיד לאורך זמן. חוץ מש... בדיוק, חוץ מזה שהמשקפיים נופלים וזה יכול להישבר.
תודה מה הכובע הכי... הכי יעיל, ממה הוא עשוי? מזכוכית.
למה?
כי אם הוא נופל, לא צריך להרים אותו. זה פה נראה לי אותו דבר.
רק לאסוף אותו, כן.
בדיוק. אלי סביון מרתק התחום הזה, ונראה לי שיהיה לנו עוד על מה לדבר בעתיד.
בהחלט.
תזמין אותי.
בשמחה רבה.
תודה רבה לך.
תודה, תודה. Sometimes it seems unimaginable that you were ever any other way. With your wide rose face and your open clothes
embroidered jeans and silver chains. You're a well-known face in all the hang-up places where the lost souls congregate. You sit all night but you talk too fast, I don't know what you're trying to say. Oh Carol, I think it's time for running the cover. Uh-huh, believe me, you're everyone's and nobody's lover. Uh-huh, you got a one-way ticket for all your yesterdays. I know your daddy said he'd talk to you, but he never really found the time. And your TV mother with the cocktail eyes could never really reach your mind. So you fixed your star to a passing dream and took a cocaine holiday. Now the years flow around you in a muddy stream, you need another place to stay. Oh Carol, I think it's time for running for cover. Believe me, you're everyone's and nobody's lover. Uh-huh, you got a one-way ticket for all your yesterdays. Reach down, silvery ship from the stars, I know you're there. I know, you'll understand me, you can take me anywhere. I know you must be. Well, sometimes it seems impossible that the game could get that rough, but the stage is set, the exit's barred, and the makeup won't come off. So you make your bow to the balcony, you light another cigarette, and the lights grow dim as the music starts, and it's easy to forget. Oh Carol, I think it's time for running for cover. Everyone's and nobody's lover. Uh-huh, you got a one-way ticket to all your yesterdays. Reach down, silvery ship from the stars, and know you're there. I know.
שלום פרופסור שרה אייל, מה את קודם, רוקחת או חברת סגל האוניברסיטה? מה קודם?
אני קודם חברת סגל האוניברסיטה, אבל באמת
הדבר... באוניברסיטה העברית.
כן, כי זה הדבר העיקרי שמגדיר אותי היום, אבל אני רוקחת ואני מלמדת רוקחים, וחברת ארגון הרוקחות כמובן.
שלום לך.
שלום.
תגידי, רוקחות זה עדיין צלוחית עם הסבים שעושים בשדה?
כבר ממש ממש לא.
לא מאמין לך.
אבל יש גם את אלה, כן.
בבקשה, ידעתי ש...
בקנאביס בטח.
בדיוק. עכשיו, אנחנו הולכים לדבר על מחקר שעשיתם בקנאביס, ואני אשאל לך את שאלת הפתיחה. תראי, אם היה יושב כאן, נניח, ראש 433, אז הוא היה שואל אותך אם זה מחקר פלילי או מחקר רפואי.
זה מחקר רפואי לגמרי.
שנועד?
שנועד לעזור להבין איך לצרוך קנאביס בצורה יותר נכונה. ומתי לא לצרוך אותו בעיקר?
יש, נדמה לי, שלוש צורות של אפשרות צריכה. את מדברת על צריכה או צרכים לצריכה?
אני מדברת על השימוש בקנאביס, מתי לקחת, איזה אוכלוסיות לא אמורות לקחת, דברים כאלה.
זאת אומרת, את ישר מסתכלת על הצרכים, פחות על נניח, אנשים שלוקחים את זה כאיזשהו פתרון לחיים הדפוקים שלהם.
אני בסדר גם שיקחו כפתרון לחיים כאלה או אחרים. אני אגנוסטית לסיבה שבגללה לוקחים את הקנאביס. אותי מעניין לאן הוא הולך בגוף אחרי שלקוחים אותו.
כי למה?
כי במקומות שהוא מצטבר בהם, הוא יכול לגרום להשפעות שאנחנו עדיין לא מכירים. אנחנו אמנם מכירים קנאביס כבר 2000 שנה, אבל לא יודעים את כל ההשפעות שלו, ואני יכולה להביא כדוגמה, אנחנו בתחום האפילפסיה בעיקר, אני יכולה להביא כדוגמה תרופה לטיפול באפילפסיה, שרק, שכבר נמצאת בשוק כמה עשרות שנים, ורק בשנים האחרונות מבינים כמה שהיא בעייתית, למשל בהיריון. אז יכול להיות מוצר שנמצא...
אבל היא מבוססת קנבואידים?
לא, לא, אבל אני אומרת שאנחנו יכולים להכיר תרופה הרבה מאוד שנים, ועדיין לא להבין בדיוק את כל מה שהיא עושה, ואם אנחנו נבין לאן היא מתפזרת, למשל, אז נדע גם לחפש מה היא יכולה לעשות שם.
כלומר, שאת יכולה להגיד, היום הקנאביס מגיע למקומות שבהם הוא מאחסן את עצמו.
נכון. הגוף מאחסן אותו.
זה בריא?
אנחנו עדיין לא יודעים.
והוא יכול להשתחרר אחר כך בכל מיני צורות?
זה בדיוק מה שמטריד אותנו, שהוא יכול להשתחרר אחר כך בטפטוף איתי, ולהצטבר אולי במקומות אחרים. אנחנו יודעים שקנאביס מגיע לכל מיני אזורים בגוף, ועד יוצא מהם, ואז הולך לאזורים אחרים, זה משתנה על פני הזמן. Okay. מאוד חמקמק הקנאביס.
מאיפה התחלתם? זאת אומרת, אני עוד לא בשאלת המחקר, אני רוצה להבין מה הביא אתכם לייצר את המחקר הזה.
אנחנו כבר הרבה שנים חוקרים תרופות לטיפול באפילפסיה, והקנאביס הוא תרופה מיוחדת, כי הוא במיוחד מסיס בשומן.
אוקיי.
תרופות רגילות לטיפול באפילפסיה, רגילות במרכאות כמובן, נכנסות למוח, יוצאות מהמוח, נכנסות לרקמות, יוצאות מהרקמות. כאן היה חשד שבגלל שהוא כל כך מסיס בשומן, הוא נתקע בכל מיני מקומות, ואנחנו יודעים שהוא נתקע ברקמות שומן. אבל רקמות שומן פחות אכפת לנו מהם כאתר פעולה. אנחנו חיפשנו את המקומות שהוא כן יכול להשפיע עליהם.
זאת אומרת, אתם מסתכלים על ההשפעה שלו לטווח ארוך?
יכולים, אנחנו לא בודקים את ההשפעה, אנחנו משאירים את זה לאנשים שעוסקים בבריאות הציבור.
אוקיי. Okay.
אנחנו בודקים את התנועה שלו בגוף.
בדקת את התנועה שלו בגוף, השאלה אם יש לו נניח גם תאריך תפוגה לצורך העניין.
זאת שאלה מצוינת. כרגע נראה שהוא לא כל כך פג מהר. אצל משתמשים כרוניים, אתה יכול למדוד רמות של קנאביס בשתן גם חודש אחרי שהם הפסיקו.
חודש זה די מהר יחסית. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על רמת זמן כזאת, אז זה סביר, אבל אם אנחנו מדברים על רמות של צריכה התמכרותית, ואז זה יכול להישאר עוד הרבה זמן קדימה. זאת אומרת, הפסקתי בשלב מסוים, אבל הוא ממשיך להשפיע עליי עוד חצי שנה, שנה קדימה.
זה כבר סיפור אחר, זה כבר דברים של אתרי הפעולה שלו, שאולי הוא שינה אותם בצורה פחות או יותר הפיכה. כלומר, אם למשל לקנאביס יש השפעה של התקף של חרדה או איזושהי התנהגות חריגה אחרת, ומגיעים למצב שצריך אשפוז, אז לא תמיד זה יכול, לא תמיד זה הפיך. אלה דברים שאין לנו שליטה בהם נכון להיום. אנחנו לא יודעים מתי זה יהפיך ומתי זה לא יהפיך. אנחנו רק בתור רוקחים, מזהירים אנשים שיש להם עבר פסיכיאטרי לא להשתמש בזה.
אז בוא ניגש רגע לשאלת המחקר כדי להתמקד יותר. היא נוגעת להשפעה של החומר במקומות מסוימים, היא נוגעת להימצאות שלו, להתאכסנות שלו, לאן?
אנחנו ספציפית במחקר שאני מספרת עליו עכשיו, התמקדנו בשיליה. כמה קנאביס יכול להצטבר בשיליה. היה לנו חשד שהיא מהווה בעצם איזשהו מחסן של קנאביס, אבל לא ידענו באיזו מידה.
רגע, שרה, אמרת שיליה?
כן.
אמרת נשים בהיריון?
אכן.
שזה כבר, את יודעת, זה כבר יש איזה תהליך השפעה על העובר גם.
נכון מאוד.
אוקיי.
אז אנחנו לא בדקנו את העובר וגם לא בדקנו נשים בהיריון, כי זה לא, זה בעיה אתית נפרדת. אנחנו עשינו את זה בצורה יותר פשוטה. יחד עם השותפה שלי, פרופסור מיכל קובו מבית החולים מאיר, בודדנו שליות בניתוחים קיסריים יד אחרי הניתוח. הסטודנט שלנו שמוביל את הפרויקט הזה, דוקטור ארז ברמן, אני כבר קוראת לו דוקטור, הוא בדיוק עכשיו סיים גם ללמוד רפואה רוקח, וסיים עכשיו ללמוד רפואה.
ברכות.
כן, אני אמסור לו. אלם כן, הוא מאזין. הוא חיבר את השליות האלה למערכת שמזרימה תמיסה עם קנאבידיול. דרך השליה. זו מערכת שהיא מוכרת, עשו את זה עם הרבה תרופות. יש היום לא הרבה מעבדות בעולם שעושות את ה... בעצם מחקר מהסוג הזה, כי הוא מאוד מאתגר, יש הרבה בעיות טכניות, אבל כבר הרבה שנים אנחנו עושים את זה, ומה שהוא עשה, הוא העביר תמיסה עם קנאביס, עם קנאבידיול, בריכוז שבעצם מתקבל בנשים, באנשים שמשתמשים בחומר הזה, דרך אשליות, מיד אחרי הלידה, ככה 3 שעות. בסדר? זה מה שהוא עשה.
אני רוצה להבין, עשיתם הפרדה בין קבוצות שהן בסופו של דבר מגיעות ללידה גם בניתוחים קיסריים, נשים שהקנאביס הוא לא צורך רפואי, אלא צורך התמכרותי נפשי?
אז חשוב לי להגיד שאנשים שאנחנו בחרנו הם לא נשים שצורכות קנאביס, כי אז לא היית יכול להפריד בין מה שאנחנו הוספנו באופן חיצוני
לבין... רגע, שנייה, שרה, לא צורכות קנאביס...
לשום מטרה.
גם לא לטיפול בכאבים.
נכון.
אוקיי, אז איך הוא הגיע להן?
אנחנו, כמו שאמרתי, השותפה שלי היא רופאה מיילדת, והיא ביקשה הסכמה להשתתף במחקר מנשים שמגיעות לניתוח קיסרי.
רגע, לא... שנייה. אז אני מבין כבר מה עשיתם. זאת אומרת, האנשים בכלל לא הייתה להם גישה לקנאביס.
זה מה שאמרתי, בכוונה. אנחנו עשינו את זה ככה, כי רצינו אוקיי. לשלוט על הרמות שאנחנו יודעים שיש חשיפה אליהם.
כלומר, אתם בדקתם כאן סיכון מינימום
נכון.
של חשיפה לחומר.
זה מערכת שיש עליה שליטה מקסימלית. אתה יודע כמה אתה מעביר, ואז אתה יכול דרך, נגיד, 8 שליות, להעביר את אותו ריכוז, ולראות מה אתה מקבל. אבל זה מחכה את מה שאתה רואה באישה בהיריון. זאת מערכת מאוד מקובלת,
אוקיי.
שהמגבלה היחידה שלה היא שאתה יכול לעשות את זה רק במשך 3 שעות.
הבנתי.
כי אחר כך השליות כבר לא כל כך שמחות.
כאילו 3 שעות אחרי ה...
אחרי הלידה. אחרי שחיברת אותם למערכת, כן.
אבל יש לשליה זמן תפוגה אחרי הלידה גם, או שזה לא משנה?
תלוי למה אתה מתייחס בתפוגה.
אני יודע, אם אפשר להקפיא את זה ולשלוח את זה מתל חי לאילת לצורך העניין.
לא לדבר כזה. נשים הרי עושות כל מיני תכשירים קוסמטיים, משליות גם וכל זה, ומשתמשים בהם לצרכים רפואיים, אבל הניסוי שלנו זה רק 3 שעות.
אז בנקודה הזאת, אתם מגלים את יכולת היחסון, או בואי נגיד את יכולת העברה המינימלית, של החומר הזה, אני מניח שאם הייתה יולדת שכבר היה לה עבר שימושי בזה, הייתם רואים שם אולי תוצאות אחרות.
נכון.
אוקיי.
נכון. אבל אנחנו גם בדקנו, זאת אומרת, אתה לא יכול בכל השליות לעשות את זה. קבוצת ביקורת הייתה ללא קנאביס, העברנו רק את התמיסה, ואצל אף אחת מהן אנחנו לא מדדנו קנאביס שם בשליה.
זה בסדר כהליך ניסוי, אני מנסה להבין מה מנסים... מה אתם מנסים להציג. זאת אומרת, האם יש השפעה לצריכה מוקדמת או צריכה אפילו בזמן הריון בגלל שתרופה מסוימת מכילה קנבואידים, או שזה בדיקת בקרה על איך זה יכול להיכנס לגוף, עוד לא אמרנו אם זה בפנים או לא.
כן, אנחנו מחכים מצב שבו אישה לקראת סוף ההיריון נחשפה לקנאביס ומכל מיני סיבות. ואנחנו רוצים לדעת כמה ממה שהיא בעצם, כמה מהרמות שלה בדם יגיע גם לעובר.
זה הפיל שבחדר.
זה הפיל, כן. האם הריכוזים יהיו דומים, האם זה יהיה יותר, האם זה יהיה פחות. בדרך כלל, כשעשינו את הדברים האלה עם תרופות אנטי-אפילפטיות, ראינו שהריכוזים בצד של האובר דומים לריכוזים שבצד של האם. אולי קצת יותר, קצת פחות, אבל זה היה, כאילו, צפינו שזה מה שיהיה וזה מה שקיבלנו. קנאביס היה סיפור אחר לגמרי, אף פעם לא ראינו דבר כזה.
זה עובר?
זה עובר. השליה... אבל לוכדת את הקנאביס ומעבירה חלק ממנו. אבל מה שמדהים, עכשיו אני בעצם, מה שממש הפתיע אותנו זה כמה הקנאביס מצטבר בשליה. ראינו ריכוזים פי 20 לעומת מה שהיה בתמיסה. בחיים שלנו לא ראינו כזה דבר בשום מקום.
על מה זה מצביע?
זה מצביע על זה שבעצם אתה יכול להגיד שאולי השיליה היא איזושהי כמו כבד כזה שמגן על העובר, שמסנן את הרעלים עבור העובר במידה מסוימת. בדרך כלל השיליה היא די חדירה. מה שהאימא לוקחת גם העובר יראה. במקרה של הקנאביס העובר רואה הרבה פחות, אבל השיליה רואה כמות אדירה.
כלומר שיש לה
בערך... זה ממש הולך ומצטבר, והולך ונבנה שהמחסן של קנאביס, ואז השאלה, מה המחסן הזה עושה? ומה יקרה כשהאם תפסיק לצרוך קנאביס? וגם עוד שאלה שאנחנו לא חקרנו אותה, כי כמו שאמרתי, זה השיליה מבודדת, אם זה מה שאתה רואה בשיליה, מה למשל קורה במוח של העובר? אולי גם הוא מחסן של קנאביס?
אני בדיוק התכוונתי לשאול אם השיליה... בעצם יש לה באיזשהו מנח סוג של ממברנות שהן אלו שדואגות להעברת המזון לפאות דרך הטבור, נכון? משם זה נכנס?
כן, כן.
ככה זה קורה?
סוג של כן, כלומר...
כלומר, זה לא צינור שכמו קשית של שתייה, שאם אני נושף... לא. אוקיי.
לא. הדם שמגיע של האם לשיליה... מתחיל לשחות שם באיזשהן אמבטיות קטנות בתוך השיליה, והאמבטיות האלה דרך איזושהי קרום מופרדות מהדם של העובר. כלומר, צריך לחצות את הקרום הזה.
אוקיי.
ממברנה. והממברנה הזאת יש לה גם כל מיני מנגנונים שיכולים לעזור להעברה של חומרים או להפריע להעברה של חומרים, כל מיני נשאים. אבל זה לא הסיפור של הקנאביס. הקנאביס זה כנראה, לפחות החומר שאנחנו חקרנו, קנאבידיול, זה לא העניין העיקרי שם, הוא פשוט מתחיל להצטבר בממברנות של השיליה.
כלומר, יש דרגה של הצטברות שזה כבר עלול לסכן את העובר.
אנחנו לא יודעים, כי אין לנו מושג מה הריכוזים שיכולים לסכן את העובר למעשה.
שאלה, כמה לחץ בנקודה הזאת יש כדי שהקנבואידים יעברו לתוך העובר?
אין לחץ בכלל, זאת אומרת, זה פשוט נאגר שם, כמו שזה נאגר ברקמות שומן.
כלומר, בנימיות זה עובר, אוקיי.
ואז לאט לאט זה יכול לטפטף לעובר על פני המון זמן להערכתנו. אפילו אני מעריכה שזה יכול להיות ימים, אולי יותר.
את יודעת, בבתי חולים או במרכזי לידה עושים מין בדיקה כזאת לראות אם יש שרידים של קנבואידים בתוך הגוף של העובר. התוצאה שזה ברוב המקרים זה הליך פלילי כלפי האימא.
כן, אבל לפעמים אני לא יודעת למשל מה קורה בעישון פסיבי. האם מישהי שנחשפה בעישון פסיבי לקנאביס יכולה גם כן לאגור אותו בשיליה. איפה אנחנו יודעים? אני אתן לך עוד דוגמה. היום הוא לא מאושר להתוויות רפואיות בנשים בהיריון, אבל אולי בהמשך למשל יכול להתברר שזאת התרופה האנטי-אפילפטית שהכי מאזנת טוב נשים עם אפילפסיה מסוימת. כן, אני נותנת את זה ב... יש לנו תרופות האנטי-אפילפטיות שהן הרבה יותר גרועות מבחינת ההשפעה על העובר.
אוקיי, בניח לשאלה האחרונה, כי אנחנו על הקצה.
כן.
איפה עומד המחקר היום?
המחקר היום שאנחנו, כלומר, עשינו שיפט עכשיו, אנחנו מסתכלים על תאים של מערכת החיסון ומה קורה לקנאביס שם. אנחנו רואים שהוא משנה גם תכונות של קרומים שלהם.
אוקיי.
זאת סטודנטית שלי אחרת שמובילה את המחקר.
במילים אחרות זה ממש מסכן, זה עלול לסכן את העובר, אם יתברר שקנאביס הוא אירוע מסכן, חומר מסכן.
כן, אנחנו, שוב, אני לא יודעת מה נברר, מה נדע עוד 5 שנים, עוד 10 שנים. אני רק שמה את זה על השולחן ואומרת, תדעו, קנאביס נמצא בריכוזים מאוד גבוהים בשליות, ותהיו מוכנים שזה יכול גם להשפיע לאורך זמן. ודבר אחרון שאני מנצלת את זה להגיד, שיש לנו באמת עוד כמה עבודות מאוד מעניינות, ושאנחנו נשמח לסטודנטים שיבואו ויעזרו לנו.
הכל קורה. פרופסור שרה אייל, הדהמת אותי. תודה רבה לך.
תודה לך.
אלו דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar@glz.co.il. אפשר להציע מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים אורחים. כדאי, אנשים באים. ומה נשמע בפרק הבא. הגדרה מחדש של מינוני תרופות לאחר ניתוחים לקיצור קיבה.
תרופות, כשהן מאושרות, כשחוקרים אותן, שמביאים אותן לעולם, הניסויים הקליניים זה באנשים עם מערכת עיכול רגילה. מה שקורה בניתוח בריאטרי זה שבעצם אנשים, ותלוי בסוג הניתוח, הקיבה שלהם נהיית נורא נורא קטנה. אז אם כבר הרבה פעמים אחרי הניתוח לא מצליחים לפרק את הכדורים כמו שצריך.
בן גוריון נכנס לבינת המכונה, הנגשת המורשת של ראש הממשלה הראשון באמצעים של תקופת ראש הממשלה העכשווי.
כל פעם יש סרטון של דקה ואז עושים סטופ, יש שם תחפושות, כל מיני דברים כאלה, בעברות שמות. תגיד, מה, אתה חושב, שואלים את האנשים שצופים בזה, זה בסדר מה שבן גוריון עשה? לעברת שמות ולדרוש מאנשים לשנות משהו כל כך אישי שטבוע בהם? זאת אומרת שבהקשרים האלה לוקחים מחקר היסטורי ואומרים, אוקיי, איך מנגישים אותו, אבל ככה שיהיה איזה דיאלוג עם המשתתף כבר שם.
חידושים בחידושי אור הגוף.
מה שאנחנו גורמים לשרווה הזאת לעשות, זה לייצר קולגן, שזה האלמנט העיקרי שממנו בנוי האור, ואלסטין, על ידי זה שאנחנו גורמים לגירוי של האור, שמייצר שרשרת שגורמת לתאים באזור לייצר קולגן ואלסטין.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל המובחר של מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה וגם להולכי הרגל. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.